חי, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן. במהדורה המרכזית, מבקר המדינה מוציא דוח בסוגיית הקורונה, אבל בורח ממתיחת ביקורת על מקבלי החלטות. הביקורת שלו באה לידי ביטוי בעיקר על מרכז החקירות של המדינה, שלא עומד ביעדים שהוא צריך לעמוד בהם, ובין היתר גם ביקורת נרחבת על האיכונים של השב"כ, הודעות אס-אמס לקויות, המתנות ארוכות בשיחות הטלפון, בתור למשרד הבריאות ולשאר משרדי הממשלה בתקופת הקורונה, אבל עיקר הדוח מתעסק גם על פתרונות הלמידה לציבור החרדי. המבקר כותב כי אין פתרון ללמידה מרחוק לעשרות אלפי תלמידים מהמגזר החרדי. המדינה לא התייחסה לכך, לא הקצתה לכך משאבים, לא הביאה רעיונות. עוד מעט נביא את עיקרי דוח המבקר בעניין הזה. באסון בעיר אשקלון, ילד קטן בן השבע, משפחה חרדית, בן של ראש כולל מוכר, נהרג בתאונת דרכים כאשר מסעית התנגשה באופניים שעליהם רכב, העיפה אותו למרחקים. נהג עזב את זירת התאונה, מאוחר יותר חזר וטען כי לא הרגיש שפגע בילד, הוא נעצר לחקירה. עוד פרטים נביא עוד מעט, וגם ציבור מתבקש להתפלל לרפואתו של יהודה חיים בן פורטונה, אב לשמונה ילדים, שנמצא במצב אנוש לאחר שנדבק בנגיף הקורונה ונלחם על חייו. ובמערכת המשפטית כמה וכמה עניינים, גם סוגיית חוק הגיוס. בג"ץ דורש ממשרד הביטחון להכין חוק גיוס חדש ולהביא אותו בדחיפות לאישור הכנסת. במקביל יש עתירות נגד העניין הזה במטרה שהכנסת תאשר חוק כזה בהקדם. בג"ץ כבר נענה מספר פעמים לדחיית החוק, כך אומרים השופטים. עוד מעט נביא גם את הדברים הללו, וגם עוד כמה עניינים משפטיים היום. התנועה לאיכות השלטון שזוכה לפחות בחלקית באיזושהי עתירה מול בג"ץ להשאיר את פרשת המניות שקשורה לחקירת פרשיית מחירת הצוללות, בא מעורב בין היתר גם מקורבו של ראש הממשלה. עוד מעט כל הסיפור. וכותרות הקורונה, אנחנו בשגרת קורונה. יש התנגדות להעלאת הכנסות על מוסדות החינוך, גם סיעת יהדות התורה תצביע נגד. אם מדברים על סיעת יהדות התורה, המתח בינה לבין הליכוד גובר. יש כרגע כמה וכמה נקודות מחלוקת באשר גם להנחיות חדשות שהממשלה רוצה לאשר, ודווקא ביהדות התורה הם מתנגדים. עוד עניינים בהמשך המהדורה המרכזית, העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני אורי כהן, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם, נפתח עם הפרשנים הערב, עורך הדין אבי בלום והפרשן יעקב ריבלין, ערב טוב לשניכם.
ערב טוב.
ערב טוב ומבורך.
ערב טוב, אנחנו נמצאים באיזושהי שגרה מעניינת, הקבינט מתכנס כמעט כל יומיים ולא מקבל בסוף החלטות, הרבה מאוד התנגדויות לכל החלטה, וזה מגיע לכנסת, ונדמה שכל סיפור הקורונה בחודשים האחרונים הופך יותר ויותר לסיפור פוליטי מאשר לסיפור בריאותי. יעקב, האם אתה גם מרגיש את התחושה הזו?
לא הייתי אומר פוליטי, הייתי אומר המשילותי. אין בעצם ממשלה בישראל. זה שגנץ החליט לחפור לממשלת נתניהו והציל אותנו אולי מבחירות רביעיות, אבל בעצם זה מה שאנחנו הולכים לקראת, ואין ממשלה, אין אפשרות לקבל החלטות, כל אחד מושך לכיוון שלו. ואני רוצה להזכיר שבסגר הראשון החלטות היו מהירות, היו החלטות יעילות, עכשיו רק טיפה טיפה התחלנו להוריד את התחלואה, וכבר אתה רואה את כולם כותבים דעות צימרים, הלוביסטים מסתובבים בכנסת ועובדים שעות נוספות, זה רוצה את אלעד, זה רוצה את ים המלח, וזה רוצה את הצימרים, הספרים שולחים לוביסט, והקוסמטיקאיות שולחות לוביסט, ונראה שידור חוזר של מה שהיה לנו בסוף. אני רוצה להעיר בהקשר לגר דבר אחד, מי שיסתכל על הנתונים של היום לא כל כך משקפים, כי הם מתייחסים לבדיקות של שבת וראשון. הדבר אחד רואים שמקדם ההדבקה כבר מתחיל לעלות. היינו בממוצע של 2.5, אנחנו כבר בממוצע של 3.7, וזה פועל יוצא של פתיחת הגנים, וזה עוד לפני ההקלות. אז מי שיש תוכניות לעשות, אני מציע שיעשה אותם בשבועיים, תשעה הקרובים, כי איך שזה נראה עכשיו, אנחנו הולכים בחנוכה לקראת סגר שלישי.
כן, אבי, הרבה מאוד תסכול, גם בקרב הפוליטיקאים החרדים, ששומעים את הטענות העולות מן השטח, מצד שני, אי היכולת כמעט לחלוטין, כמו שאומר יעקב, בשל היעדר משילות, להשפיע, לשנות דברים, והמערכת נגררת לעוד חודש ועוד חודש, רק סיפור הישיבות הוא משל קטן לצורה שבה הדברים מתנהלים.
תשמע, אי אפשר להשים כולנו את הממשלה ואת גנץ ואת חוסר המשילות, בסוף זה האנשים, אנחנו רואים מה קורה בהפגנות, שמגיעים להופעה של אביב גפן, ושהיועץ המשפטי נותן לה גיבוי. אנחנו רואים מה קורה, אמרת, עם מוסדות החינוך, אני היום ישבתי עם השר לביטחון פנים. הוא הרי קיבל בשבוע שעבר, יותר מאשר הפוליטיקאים החרדים אלה שרצו וצעקו, יעקב נתן שבוע שעבר הגדרה מדויקת. ככל שהפוליטיקאים שלנו צועקים יותר גוואלד ומשווים את זה לגבולות אושוויץ, את גבולות בתי הכנסת היום, אתה יודע שאצלם לא שומרים. אבל אנחנו יודעים על פוליטיקאים, כולל בכירים, שהתקשרו לאמיר אוחנה ואמרו לו, תהיה חזק בשבילנו. לך תטיל כנסות בחלק מהמקומות שעושים את זה ללא כל פיקוח, יש מקומות שעושים בתאום חלקי, אתה יודע, מה שלא אומרים, אבל מתואמים איכשהו, אבל איפשהו מצפצפים לגמרי, תטיל כנסות. הוא עשה את זה, אחר כך גם הביאו הגדלה לממשלה, ואז החרדים מתנגדים, כי מה שהם אומרים בתוך החדר, הם לא יכולים לומר בחוץ. אז הנה, מה שקורה אצלנו, זה בבואה למה שקורה בכל מגזר. בסוף זה שאין משילות, מתחיל מזה שהשטח לא ממושמע. בכל מגזר מפעיל את הלחצים שלו, ואין בסוף בסיס, אין בסוף גיבוי פוליטי למהלכים של ראש הממשלה. ואתה לא רואה גם שבסוף נגיע ככה, יעקב אמר לפני שבועיים שנגיע לסגר שלישי, אני חותם על זה היום. איך שזה נראה, הסגר שלישי זה רק עניין של זמן.
כן, ובתוך
הסיפור... אני עדיין רוצה להוסיף משהו דבר של אבי. נכון שזה בעיה ציבורית, אנחנו יש לנו גם קצת אופי מזרח תיכוני, אין את ה... את הצייטנות של הסקנדינבים והנורבגים והכל, אבל חלק מזה נובע מזה שהציבור מסתכל על הממשלה ולא רואה אחידות בצעדים שלה. הוא לא מבין למה אדם יכול להיות בסופרמרקט שעתיים ולקנות שם את הכל, וגם צעצועים, בריהוט גם התחילו לקנות שם, והבלומדות חנויות שנמצאות ברחוב לא נפתחות. היה היום דיון מעניין בוועדת הכלכלה, שאלו את גרוטו שם, למה לא פותחים צימרים ליחידות גרעיניות? אבל מה בעצם ההבדל אם אדם נמצא בבית שלו באיזה צימר? אז הוא התחיל לצעוק שם לזה, אין שום אחידות בצעדים של הממשלה. כשאתה מוסיף לזה גם כן את זה שאיבדו ראשית, והתחושה היא שהצעדים מתקבלים לא רק מצעדים בריאותיים, אלא כמו שאמרת גם כן קצת פוליטיים. כל אחד אומר, שלום עלייך נפשי, אני אנצל מה שאני יכול.
אבל זאת השאלה, ואני חוזר לדברים שאמר אבי, יעקב, השאלה היא, האם הציבור שעושה מה שהוא רוצה, זה תוצאה ישירה שהוא רואה את התנהלות הממשלה שבעצמה לא יודעת מה היא רוצה מעצמה, ואז הציבור אומר אני פורק עול, או שבגלל שהציבור לא ממושמע, לא משנה מה תעשה הממשלה, זה לא יעבוד.
בוא נגיד גם וגם, זה בזה גורם. הצבענו לשתי סיבות, לשתי נכונות, גם חוסר הציות של הציבור, וגם הממשלה ש... איך אומרים, פני הדור כפני הכלב, מה ההסבר בזה?
התברר.
אבל הוא מסתכל אחורה, מה לאיפה הבעלים לוקח אותו.
התברר אגב שהציבור, אפרופו שאנחנו מדברים על הציבור לא אחראי, התברר ש80% מהציבור כן אחראי. מה שאנחנו יודעים היטב מהמגרש שלנו, שאנחנו רואים שרוב האנשים שומרים ואחראים, והתקשורת מהדהדת את המפגינים האלה, אתה יודע, תחת כל עץ רענן, אבל בסוף הנה עובדה שבסגר הזה, שכולם בהתחלה דיברו שהוא לא יצליח, הוא הצליח להוריד את ממדי התחלואה, כי הציבור נזהר, אבל ברגע שהגבולות נפרצים, בסוף הישראלי לא אוהב להרגיש פרייר, וכשהוא רואה שאחרים חוגגים, אז זה מקפיץ אותו, זה מרגיז אותו. דווקא כשסגרו הרמטית, ואנשים ראו שהרוב 90% שומרים, אז אנשים אומרים, טוב, אז גם אני אשמור. אבל כשזה נפרד, זה כמו שיעקב אומר, בלי שום היגיון, אז אנשים גם מצפצפים. זה תמהיל כזה, שאתה בסוף, תדע, זה האופי שלנו הישראלי, אי אפשר להשאים רק את הממשלה, אי אפשר להשאים רק את הציבור, וכנראה שאף אחד לא ישתנה, ועד שיבוא חיסון, נלך למדיניות הזו של סגר, או איזה עוצר לילי, זה נפרד, זה עולה, זה יורד, נדנד כזה בלתי נגמר. זה המצב, זה סיטואציה קורונה.
בואו נדבר על חוק הגיוס שחוזר לכותרות, כי גם התאריך דוחק, וגם אי הסכמות בעניין הזה, בין היתר בגץ דורשת שלו. יש עכשיו אימות, אני לא יודע אם הוא מתוקשר עד כדי כך, אבל אתה שומע בסיעות החרדיות אמירות פעם ראשונה נגד גנץ, שמסרב לדחות את הגיוס, את חוק הגיוס בחצי שנה, מפר את ההסכם הקואליציוני, אומרים הוא הפר, וכל מיני אמירות כאלה. יעקב, יש מה להיות מוטרדים מהנושא?
יש מה מוטרדים, אבל כמו שדיברנו לפני רגע, ואבי הזכיר את הכפל לשון של הפוליטיקאים החרדים, שבחדרים סגורים א' ושיוצאים החוצה הם אומרים ב', החרדים מאוד מאוד כועסים על גנץ, שהולך להודיע לבג"ץ, רוצה לדחות את זה לחצי שנה, אבל בסדר דימה הם ממש ממש שמחים, הרי אין הסכמה על חוק הגיוק, מה שמקלב מסכים, פורש לא מסכים, ולהפך, היינו שוב פעם נכנסים לסאג הזאת של יד של אגודת ישראל נגד התורה.
אבל שוב פעם אנחנו נהיה בסיטואציה שאנחנו דוחים את זה בלי שנדע אם יהיה בחירות באמצע, מה יהיו תוצאות הבחירות, וכאשר עכשיו אנחנו יודעים פחות או יותר מה הקווים הכלליים, ובואו נעביר את זה.
יהיה אפשר להעביר את זה כי השטן נמצא בפרטים הקטנים, על מה זה התפוצץ החוק הקודם עם ליברמן, אם לא על פרטים, היינו נכנסים שוב לימוד, לכן החרדים שמחים שזה נדחה לעוד חצי שנה, כי זה בעצם מה שאנחנו עושים כבר 20 שנה עם החוק הזה, דוחים אותו ודוחים אותו, אני אומר, אוי, טוב לה ליהדות התורה שהחוק הזה לא עלה להצבעה.
אתה אומר, יכול להיות שעוד מגלה שזה חבר כנסת חרדי שכנע את גנץ להגיש את הבקשה לתחייה.
הוא עשה את זה מהשיקולים שלו כמובן, כן.
אני יכול להוסיף משפט חריף ששמעתי מאחד מחברי מועצת גדולי התורה. תראה, אנחנו קצת נלחמים את המלחמה של אתמול. הוא אמר, בסיטואציה של היום, הבעיה שלנו היא תהיה של עודף עמידה ביעדים. שמרחם ממה שאנחנו רואים שקורה בחלק מהישיבות, עם המצב הקשה שחלק מהישיבות לא מצליחות להתמודד איתו, של נשירת בחורי ישיבות בגלל המצב. זה אומר, הבעיה שלנו היום זה לא עמידה ביעדים, זה שתהיה לנו עודף עמידה ביעדים, כי בחורים נפלטים מהמסגרות. ואתה יודע מה, כל פעם יש את המלחמה, המלחמה של עכשיו היא לא על החוק הגיוס, אלא על שמירת בחורי הישיבות בתוך המסגרות.
ויהיו שאומרים לך, אבי, אחרי שאתה מבקר את אלה שמזלזלים בהנחיות, או עושים מה שהם רוצים, לנו יותר חשוב החינוך, הדור הצעיר, הילדים, בחורי הישיבות. נכון שיש קורונה, אנשים מבוגרים ישמרו על עצמם, אנשים בסיכון ישמרו על עצמם, אבל אי אפשר יותר חצי שנה כזו, אי אפשר להמשיך עם זה יותר, צריך לחזור לשגרה. מה אתה עונה להם?
אריה דרי אמר את זה הכי מדויק. אני קטונתי, אתה יודע, מלדבר על אדמו"רים, על רבנים, מי אנחנו שנדבר, כל אחד יש לו את הרבנים שלו, אבל הוא אמר דבר מאוד מדויק שמשקף הכל. כשאתה רואה אנשים שלא שמים מסכה, לזה אין שום תירוץ. כי מה הבעיה? תשים מסכה, הרי זה מגן 90 ומשהו אחוזים. מי יכול לדבר על פתיחת היכלי התורה? אתה יודע, אמר לנו הרב דוד יוסף, הגאון הרב דוד יוסף, כשאתה רואה שיש שיקולים כלכליים ושיקולים נוספים, אז אתה חייב לקחת בחשבון לפחות גם באותה רמה את השיעור של לימוד תורה. אבל על מסכה, אתה יכול להסביר לי למה אנשים מסתובבים בלי מסכה ושמים פס, וזה גם בסוף מה שנראה כלפי חוץ.
עכשיו נהיה אופנה חדשה, יעקב, בטח גם אתה רואה את זה, בעיקר כל מיני שכונות בירושלים. אנשים בלי מסכה, הם מיד אומרים, עברתי קורונה, זה נהיה עכשיו...
מעבר לזה, זה הרבה מעבר לזה. תראה, הסיפור הזה שתלמוד תורה כנגד עולם הוא חשוב, ובאמת יש כאן מקום לשיקול דעת רציני של חיי גוף מול חיי נפש, אבל זה התחיל אחר כך, על אותם חוגים שמכחישים קורונה בתוכנו, עשו את זה בשבוע הראשון של הסגר הראשון. הם לא עשו את זה עכשיו או במהלך הזמן שראו פתאום שעולם התורה קורס, ועולם החסידות קורס, ואי אפשר זה ולא זה. זה תירוץ שבדיעבד הוא גם נכון כשלעצמו. היום אנחנו באמת בסיטואציה מאוד מאוד קשה, 8 חודשים, מעולם הישיבות לא מתנהל כסדרו, יש ביטול תורה עצום, יש פריקת מסגרות, יש הרבה דברים קשים. אבל את זה יכול להגיד מי ששמר לפחות בהתחלה. אבל מי שמהרגע הראשון, אותם חוגים שצפצפו על הקורונה והכחישו אותה, הם לא יכולים עכשיו לבוא ולומר שתלמוד תורה
כדי שזה כולם. השיקול.
זה השיקול, היה להם שיקולים אחרים, שיקולים של הכחשת קורונה, זה לא נורא, זה לא יקרה כלום, אחד סיפר שגילו לו מהשמיים שלא יקרה שום דבר עם המגפה הזאת, לא משנה כרגע מי ומה, להם לא יכולה להיות זכות טענה.
טוב.
אני יכול לתת דוגמה לסיום.
כן, דוגמה לסיום זה תור אבי.
לשמש גם כפה לאדם שיודע מה זה גילוי רגש אחריות כלפי, גם כשזה מגיע אליו, ואנחנו יודעים שישבת שיבה. ורצית שלא יבואו, אלא שינחמו מרחוק, ואני כאן יכול לשמש כפה גם לכל כך הרבה מאזינים, אתה בסוף גם דמות ציבורית, אבל מי שיודע בחיים הפרטיים את גודל הכיבוד אב והאם שלך, זה באמת לשמש כפה לכולם, ולנחם אותך בימים האלו, בתוך 30 ימים עדיין אפשר, משמש גם כפה לשאר המאזינים. אמן. ורק בשמחות שיהיה.
שיהיה רק בשמחות ובשורות טובות. תודה רבה אבי, ותודה יעקב. בשורות טובות. אנחנו עם חבר הכנסת עופר שלח, יושב ראש הוועדה לביקורת המדינה. שלום, ערב טוב לך.
ערב טוב, צר לי לשמוע ואני מקווה שלא תדע אותה.
אמן, תודה. כשאנחנו מדברים על דוח מבקר המדינה שמתפרסם היום, הוא מתחלק לכמה חלקים, אבל החלק העיקרי חסר בו. מה, אין מי שמקבל החלטות בנושא הקורונה, אין שמות של אנשים, אין ממשלה, הכל זה רק הרשויות והפקידים?
לא רק הרשויות והפקידים. אני אמרתי על הדוח הזה, קודם כל צריך לתת, לא הנחה, אבל צריך להגיד, הדוח הזה הוא דוח ביניים לצורך העניין,
כן.
וצריך לקוות שבדוח המלא יהיה מה שאני אומר לך עכשיו, כי בעצם בדוח הזה יש כמות מסוימת, לא גדולה, של עצים בתוך יער מאוד גדול, ואני מצפה שאגב, רובם ככולם 95% מהם, עצים שידועים למי שעוקב אחרי הנושא, מפני שהנושא הרי בבירור תקשורתי בלתי פוסק, וגם בוועדות הכנסת, כולל בוועדת ביקורת המדינה, או בוועדת הקורונה שקודם עמדתי בראשותה. עכשיו, העצים האלה הם עצים מעניינים, רק שמה שחשוב באמת, ומה שאני חושב שמבקר המדינה צריך לבדוק, זה את היער, זה מדוע המערכתית, המערכות בישראל,
רבות מהן. כן, שומע.
אתה שומע אותי?
כן.
מדוע רבות מהמערכות בישראל התגלו בחולשתן במשבר הזה? מדוע הגרף הלימוד שלנו הוא כל כך חלש? מדוע היום עדיין חוזרים על אותן טעויות שעשו בתחילת משבר הקורונה? זה בעיניי תפקידו העיקרי של המבקר, וזה בדוח הזה לא נמצא.
אז זה באמת נקודה משמעותית וחשובה. כלומר, בוא נקרא לזה במילה אחת, אין הפקת לקחים.
לא רק זה, אתה יודע, יש ציון, אני אתן לך דוגמה, יש דוח על בתי האבות, או דוח על הבדיקות, על החקירות האפידמיולוגיות.
כן.
הנתונים שמופיעים שם, אני אומר, הם חשובים, למרות שאני אומר לך, רובם מוכרים. אין אמירה של המבקר ושל אנשיו, שהם אנשים רציניים ואני מכיר אותם.
שאף אחד לא הפיק לקחים ממה שהיה עד היום.
בדיוק.
כן, הפקת לקחים.
אני אתן לך דוגמה קונקרטית. הנתון אולי הכי מדהים, שמעלה המבקר, זה ש-36% מהמתים מקורונה עד תחילת אוקטובר, זאת אומרת עד לפני שלושה שבועות, מתו בבתי האבות, כשאנחנו יודעים שבבתי האבות נמצאת פחות מאחוז מאוכלוסיית ישראל. אבל לא פחות מדהים מזה, זה שהדבר הזה, שחשבנו שהוא היה אופייני רק לגל הראשון, שבו עוד לא קם מתי אבות ואימהות, ועוד לא ידעו בדיוק...
שעוד לא הבנו לאן זה הולך, זה חוזר על עצמו גם בגל השני.
אתה חוזר אחד לאחד גם בגל השני, וזה רק דוגמה אחת מעשרות שאני יכול לתת לך, איך המערכות לא לומדות, ואיך הדבר הזה איננו מנוהל, באופן שהוא צריך להיות מנוהל, ולזה כמובן, א' צריך לשים על זה את האצבע, ב' צריך לנקוב מי האחראים לזה, וזה לא נעשה בדוח הזה.
עכשיו, אז אולי באמת המקום בין היתר לדיונים מהסוג הזה זה בוועדה שלך, ועדה לביקורת המדינה שהיא מקבילה כמעט דומה לעבודתו של מבקר המדינה, אבל זאת ועדה פרלמנטרית שיכולה לזמן אנשים, יכולה לעשות את זה בצורה פתוחה, ישירה, ואולי, אתה יודע, לא יודע אם לקרוא לזה ועדת חקירה קלה, אבל לטובת המשך שיפור המערכת, מישהו יצטרך לשאול את השאלות האלה.
נכון, אז אני שואל אותך. היום היו שלושה דיונים בוועדת הביקורת המדינה בראשותי, גם על ענף המסעדנות, גם על החוגים והלימוד החוץ מערכתי לצורך העניין, וגם על מצוקתם של הגנים הפרטיים. וזה הכל סימפטומים של אותה מחלה, ובשבוע הבא אני אעשה לפחות שני דיונים שנובעים מתוך דוחות הביקורת של המבקר. כמובן שיש רק הבדל אחד, שברגע שאני עושה את זה, או חבר כנסת אחר עושה את זה, הדבר הזה נצבע בגוונים פוליטיים.
בוודאי. זה לא מבקר המדינה אובייקטיבי והבלתי תלוי, נכון, ושופט נכון. וכולי. נכון. אתה יודע, אפשר לעלות עוד נושא לדיון אצלך בוועדה?
ברשות.
איך המדינה, אחרי הגל הראשון וכבר בסיאו של הגל השני, עדיין לא הפנימה, שהרי הקורונה זה בסוד מגפה, כדי לטפל בה צריך את הציבור, כדי שהציבור יהיה ממושמע צריך להכיר את הגוונים שיש בחברה הישראלית, זה לא חדש לאף אחד ממקבלי החלטות, והמדינה עדיין מתנהלת בצורה שרירותית, מנחיתה הנחיות על האזרחים בלי להבחין בין עשיר לעני, לחרדי, לחילוני, למושבניק, בין עיר, משפחה מרובת ילדים, משפחה חד הורית, הכל אותו דבר, אין שום היגיון כמעט בשום הנחיה שאנחנו מקבלים, חוץ מהמסכות.
תשמע, אתה כל כך צודק, ואני אתן לך דוגמה לדבר הזה. במאי השנה, הניחה ועדת הקורונה שהייתה אז בראשותי, דוח ביניים על השולחן, וכמובן לא היינו היחידים שאמרנו את זה. אמרנו שצריכה לקום פה מנהלת, ובמנהלת הזאת צריכים להיות מיוצגים לא רק משרדי הממשלה הרלוונטיים, אלא גם קהילות בעלות מאפיינים ייחודיים, כמו הציבור החרדי והציבור הערבי. וצריך להיות דסק הסברה שעובד באופן... אתה יודע, כשאלינו...
נציגי עסקים קטנים, נציגי עסקים גדולים,
כשאלינו אז את ראש המל"ל, ושאלתי אותו על הסברה, אז הוא אמר... ראש הממשלה מופיע בערב ומדבר בטלוויזיה, אז אמרתי לו, צר לי, אבל זה מראה מה אתה מבין בהסברה. הסברה זה מערכת שלמה, שלמשל מבינה, אני זוכר ביקור שלי בבני ברק, שמסביר לי הפרויקטור רוני נומה, שהוא למד את דרך דיבור עם הציבור החרדי, את חשיבותם למשל, זה ברור לכולנו שרבנים הם חשובים, אבל למשל גם את חשיבותם של רופאים, בתוך הציבור החרדי. אני בביקור שני שלי בבני ברק, מראים לי אנשי העירייה, את דרכי ההסברה שלהם בתוך הציבור הזה שלהם. אתה רואה שברמה המקומית הדברים האלה נעשית, ברמה הארצית אתה צודק לגמרי, לא הייתה בזה התקדמות של סנטימטר אחד מפתיחת המגפה.
אנחנו שמשמשים כלי הסברה למשל, לציבור החרדי לצורך העניין, מנסים לדלות, אתה יודע, אנשי הסברה מתוך המערכת, משרד הבריאות, אתה... יש לך את שר הבריאות שלא מרבה להתראיין כאן, יש לך כל מיני פקידים אחרים שלא באמת מבינים את השפה, אתה צריך לתרגם את זה כל הזמן, אתה כל הזמן שובר את הראש, למה אין מישהו שיודע לעשות את התפקיד הזה, ממונה מטעם המדינה לעשות את התפקיד הזה בציבור החרדי, לציבור הערבי, בכל מיני שפות אחרות, לציבורים אחרים.
אני אגיד לך יותר מזה, אבי, בצהל, יש, בדובר צהל, כשיש את חירום, מגיעים טובי אנשי ההסברה במדינה, חלקם מגויסים למילואים, חלקם כמתנדבים, אבל שהם מתנדבים קבועים, ועוסקים בדברור האירוע לכל אזרחי מדינת ישראל. על אחת כמה וכמה באירוע הזה, שהוא לא אירוע מלחמתי. הכלי, המאבק העיקרי במגפה הזאת, זה אמון הציבור, והעובדה שהציבור יבין את ההנחיות, ולכן יבצע אותה. ואין שום מנגנון שמטפל בזה עכשיו, עד הזמן הזה שבו אנחנו מדברים.
הכל פוליטיקה, כי בפוליטיקה אתה רואה מדינה מתפקדת, ממשלה בועטת, כולם יש להם מה לומר, יודעים להזיז תהליכים, שם הכל עובד, אה?
כן, כן, עובד בצוט. תראה, זה, אם זה לא היה עלינו, ואם זה לא היה החיים שלנו והפרנסה שלנו, אז היינו באמת צוחקים. עקומת הלימוד של הממשלה הזאת, עקומת הלימוד של מי שמנהל את המשבר הזה, אם בוא נגיד ככה, אם עקומת התחלואה הייתה שטוחה כמו העקומה הזאת, מצבנו היה טוב. ואני אומר את זה בצער, אני אומר מיש אופוזיציה, זה התפקיד שלי לבוא בטענות, אבל אני חושב שכל מי שמסתכל על זה בעיניים אובייקטיביות, כל מי שמסתכל על הנתונים, ואפילו מי שיסתכל על דוח המבקר, לא יכול להגיע למסקנה אחרת.
אולי זה שקמה ממשלה וכל החלטה עוברת בסוף גם דרך הכנסת, זה רק מסרבל את המערכת. אולי בכלל כל הסיפור הזה צריך להיות מחוץ לממשלה. גוף מקצועי, מנוטרל, אחר, לא פוליטי, שינהל את כל סוגיית הקורונה. בלי חוקים, בלי כנסת, תקנות לשעת חירום, מה שהגוף מחליט יוצא לדרך ומתגלגלים קדימה. מה אתה אומר?
לא, צריך להבדיל. אחד, אנחנו קראנו כבר אז להקמת מנהלת קורונה שהיא מנהלת מקצועית. לצורך העניין, וסליחה על האנלוגיה הצבאית, זה המטה הכללי. מעליה צריך להיות דרג מדיני שקובע מדיניות, מדיניות בקווים רחבים. לא נכנס לדיון אם יפתחו את איקאה ויסגרו את הדוכן פלאפל על ידה, או כמה אנשים נכנסים לבית כנסת באיזה גודל. אלא היא יקבע מדיניות, והמטה המקצועי הזה ינהל, ועדיין... יש כנסת וחוקים ותקנות, היא צריכה להעביר, ואני לא בעד להפוך את ישראל לדיקטטורה, רק כי יש מגפה. אנחנו דמוקרטיות מתמודדות יותר טוב מדיקטטורות, גם ממגפות, ועם כל סיטואציה אחרת, תמיד אני מעדיף דמוקרטיה. וכל מי שמפיל את הדברים על סרבול של תהליכים בממשלה או בכנסת, עושה לעצמו חיים קלים. אפשר לנהל את המשבר הזה נכון דרך גופים מקצועיים, ועדיין לא לגרוע דבר מהמערכת הדמוקרטית, גם מהממשלה וגם מהכנסת.
תראה, אתה מדבר עם פוליטיקאים חרדים, ואני שומע מהם גם כאן בפומבי, וגם בעיקר בחדרים סגורים, אנחנו לא יכולים יותר להשפיע. המתח בין כחול לבן לליכוד הגיע לכזה מצב, שאין לנו אפילו סדק צר כדי להיכנס בו, ולומר להם, לכם חשוב בילויים, לנו חשוב בתי כנסת. לכם יש איזה שהם סדרי עדיפויות של א' ב' ג', לנו זה ג' ב' א', בואו נסתדר על זה. אין עם מי לדבר.
זה השיח, זאת הבעיה עם השיח, ואין אחראי לשיח הזה, אלא ראש הממשלה, ואני קושר את זה אפילו למשהו כמו מה שהתגלה לנו בסוף השבוע הזה, וזה שראש הממשלה שיקר לאזרחי מדינת ישראל ביחס לסוגיית ה-F-35 ולמה שכלל הסכם השלום עם האמירויות. כי ממה נפשך? אתה מדבר על הסכם שהרוב המכריע של הישראלים ואני בכללם תומכים בו, והרוב המכריע של הישראלים ואני בכללם חושבים שזה אירוע חשוב, והרוב המכריע של הישראלים ואני בכללם אומרים, אם זה המחיר שצריך לשלם, אז בואו נדבר עליו, אולי נתווכח עליו, אבל בסופו של דבר רוב הישראלים היו מסכימים שזה מחיר סביר. למה לשקר? למה להסתיר? למה להסתיר ממערכת?
נחלץ ממך מילה טובה על בני גנץ בהתנהלות הזו?
לא, אני חושב ששר ביטחון שנותן לדבר הזה להתרחש.
לא ידע, ברגע שהוא גילה, הוא גילה תושייה, טס לוושינגטון.
לא, הוא טס לוושינגטון ולא חילץ שום דבר, אבל אני יכול לתת פה הרצאה שלמה על חבילת התמורות שאנחנו מקבלים, אבל זה ייקח אותנו למקומות שהם פחות מעניינים עכשיו. אם אתה שר הביטחון, אני אומר את זה על הסוללות, אני אומר את זה ואני אומר את זה כאן, אם אתה שר הביטחון ואתה נותן שהדבר הזה יתרחש, וגם שאתה ראש הממשלה החליפי, יש לך כוח וטו בתוך הממשלה, אתה נותן שהדבר הזה יתרחש כשאתה לא יודע ממנו, אז אתה, אז ראש הממשלה הוא השם, אבל אתה סגנו וחליפו לצורך העניין.
טוב, בוא נסיים בנושא הפוליטי המעניין. מאז שאתה הודעת שאתה רוצה להתמודד על רשות יש עתיד, אני מגלה תופעה מעניינת. יאיר לפיד מנסה לחבור לציבור החרדי ברמה כזו או אחרת. אמירות, השתתפות בוועדות, כל מיני משפטים, אני מרסן את ההסתה, הוא אומר. זה קשור?
לא יודע, וקודם כל תשאל אותו, אני אומר אצלך, ואתה יודע מה אתה, אני מתראיין אצלך ואני מתראיין ברצון לא מהיום. אני, מאז עוד תמיד חשבתי, שאפשר לנהל גם את הפלוקטאות שיש עם הציבור החרדי, בשיח מכבד, אפשר להיות, לנסות, להבין ולגעת, לפני שאתה מגבש דעה, כמו שעשיתי כשהלכתי ל... בני ברק פעמיים, כי אני מאמין שאתה לא מגבש דעה על משהו לפני שאתה רואה אותו. אם גם יאיר לפיד עושה את זה, טוב מאוד. אני עושה מה שנראה לי כנכון.
אבל בינתיים היום ככה תומך בעצירת תקציבים לחוקים, לעמותות וארגונים מיסיונרים,
או כל מיני... דווקא לא הייתי...
זה לא קשור לעניין.
אני חושב שרוב המכריע של הישראלים...
נכון, אבל האמירות שבאות מסביב זה, אני אומר לעצמי, משהו חדש מתחיל, אני לא יודע, אני רק ככה... מערר בכל, לא שזה כזה משמעותי ורלוונטי.
אני אגיד לך ככה, א', זה באמת לא כך משמעותי ורלוונטי, וב', אני אומר, אם אכן, אנחנו נראית ככל לבן בשבוע הבא, אם אכן, כמו שהם הבטיחו, יפילו את הממשלה אם לא יהיה תקציב. אני חושש מאוד, ודיברנו על זה גם בפעם הקודמת, שמערכת הבחירות הקרובה תהיה מערכת בחירות שהפצעים המדממים של הקורונה, אנחנו נראה אותם בתוכה, כולל הקרע הגדול בין הציבור החרדי לציבור
החרדי. זה קיים. זה יהיה הנושא.
זה קיים כזה. אני מאוד מקווה, אני אעשה את שלי, כדי שהדבר הזה לא יביא לשסע שבצד השני של המשבר הזה, אנחנו נצא חברה שיש לה סכנה קיומית, הרבה יותר חמורה בעיניי מהקורונה, של קרע בא להיאחד בתוכה. אני מאוד מקווה שכל החברים שלי בעולם הפוליטיקה ינהגו כמון.
גנץ מבקש מבגץ עוד דחייה לחוק הגיוס, אתה בעד?
תראה, אני חושב שחוק הגיוס הוא הרבה פחות רלוונטי עכשיו. אני חושב שאנחנו היינו יכולים לדבר על החוק הזה שעה ארוכה, ואני אומר לך עוד דבר, דווקא לפני שאני מדבר אליך ולקהל חרדי. בסופו של דבר, בסוגיית הגיוס יצטרך להיות פתרון, כי אם לא יהיה לה פתרון, יעמוד בסכנה עצם הקיום של צהל כצבא העם. אני אומר את זה גם לציבור החרדי שפחות מכיר את זה. מי שלוקח כמובן מאליו את זה שהציבור הכללי ימשיך להחזיק את המודל הזה של צבא העם, כשהוא מרגיש, בצדק או שלא בצדק, שיש ציבור אחר שלא נמצא יחד איתו בדבר הזה, ומצד שני נהנה מכוח פוליטי, גם הציבור החרדי צריך להבין שאי אפשר יהיה להחזיק את שיווי המשקל הזה לאור הזמן. איזה צריך לפתור? אנחנו על הדרכים לפתור את זה, עוד יהיה לנו זמן, בעזרת השם עוד נדבר על זה הרבה.
כן, זה צריך לפתור את זה, ובעיקר בצורה דו-סטרית, כי בדיוק הטענות שאתה משמיע ואומר, הציבור החרדי אולי מנותק ולא מבין את זה, אתה פוגש הרבה יותר קהל ישראלי חילוני שמנותק, ולא מבין בכלל על מה הדיון, לא מבין בכלל מה ליבת המהות של הוויכוח הישן והעתיק הזה, וזה הסיפור, הבורות משני הצדדים.
אני מסכים איתך, אני מסכים איתך אבי, ואני אומר את הדברים דווקא מפני שאני מדבר ברדיו שהמזינים שלו הם חרדים. ולציבור שלי, אני אומר את מה שאני חושב שמניק צריך להגיד לציבור שלו.
חבר הכנסת עופר שלח, יושב ראש הוועדה לביקורת המדינה, תודה רבה לך.
תודה לך, ערב טוב.
ערב טוב, נצא לפרסומת. המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
שלוש עליכם ואחת עלינו. מבצע שלוש ועוד אחת מתנה על מגוון אריזות קפה אליט ושוקולית. אל תפספסו ברשתות השיווק המשתתפות במבצע, כפוף לתנאי המבצע. קפה אליט. לנופש בבית מלון צריך להמתין, למים חמים ממש לא. רגע לפני שהחורף מגיע, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
שמעתם על הטרגדיה של משפחת ולצ'יין? הרב פנחס ולצ'יין מירוחם נפטר והשאיר שבעה יתומים רכים בביתו, מתוכם תינוקת בת 5 חודשים, וזאת אחר שחוו שכול בפטירת בנם לפני זמן מה. לעזרה למשפחה חייגו עכשיו 1-800-39-47-47 או באתר קופת העיר.
תתקדם, תתחדש. סידרנו לך נתיב מובייל, כל דגמי סמסונג 2020, ועכשיו מבצע מיוחד לרוכשים מכשיר חדש, חבילת גלישה 100 ג'יגה ושיחות חינם לשלושה חודשים. חייגו ל-074-717-17 074-717-17 בחשרות בית דין צדק בני ברק.
הנחה בארנונה זה כמו אוויר לנשימה לעסקים. אנחנו ממשיכים להיות קשובים למצוקת בעלי העסקים הקטנים והבינוניים. העסק שלכם נפגע פגיעה ניכרת? אתם זכאים להנחה של 95% בארנונה עד יוני 2021. הזכאות תיבחן אחת לחודשיים, כפוף למענק מרשות המיסים. פרטים באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים או במוקד כוכבית 3569. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
הסערה סביב דבריו של השופט בדימוס אורי שואה, מי שהיום עומד בראש נציב תלונות הציבור על השופטים, לפי הדברים שלו, צריך לבחון מחדש, לא פחות ולא יותר, האם לראשון לציון, הרב הראשי, הרב הגאון, הרב יצחק יוסף, יש עדיין אפשרות לכהן כדיין בבית הדין הגדול, אחרי שהוא התבטא נגד בגץ ונגד הרפורמים. אנחנו עם רבה של העיר צפת וחבר מועצת הרבנות הראשית, הרב שמואל אליהו, שלום לכבוד הרב.
שלום, שלום.
מה צריך לעשות בסיפור הזה? האם כל דבר במדינה צריך להתנהל על פי חוקים, ואז אנחנו צריך לחוקק חוק שלרב מותר לדבר נגד רפורמים, ואם לא, אז זה לא יעבוד? או שפשוט אנחנו לאט לאט מגיעים לשבר של בינינו לבינם?
אני חושב שהציבור צריך להיות מספיק תקיף וחזק, ולהורות לשופט לשעבר שוהם, שדרך החוצה. פשוט כך. אני אסביר למה. כיוון שהשופט שוהם מסתמך על איזשהו תקנה, שמי שעובד בשירות הציבורי לא יכול להתערב בכל דבר, ואין לו חופש דיבור כלשהו. כאשר בפועל, היום בישראל יש חופש עיתונות, יש חופש אקדמי, גם למי שמקבל את שכרו מקופת המדינה, ויש חופש יצירה, ויש חופש דיבור, ויש חופש לכל אחד לומר את דעתו, חוץ מאשר חופש דת. כולם השיגו את החופש שלהם כי הם נאבקו עליו. זאת אומרת, בתיאטראות נאבקו על החופש להרעיל מחבלים. וקיבלו את זה. דינה זילבר.
כלומר, הגענו למצב, אני רק אחדד את מה שהרב אומר, שלשחקן מותר להגיד מה שהוא רוצה, לעיתונאי מותר להגיד מה שהוא רוצה, ולהבדיל לאלף אלפי הבדלות, לרב הראשי, הוא כבר עובד מדינה, הוא לא יכול לדבר.
יותר מזה. אין ויכוח על העובדה שלשחקן מותר לומר את מה שהוא רוצה. דינה זילבר, הסגן של היועץ המשפטי לממשלה, כותבת מסמך שמחייב את המדינה לתמוך בתיאטרון אלמידאן, למרות שהוא מעלל מחבלים שרצחו חיילים. זאת אומרת, זה חופש הדיבור מחייב את המדינה לשלם להם על המילים שהם מדברים. משהו הזוי.
הזוי.
כן, ואותו אותו מערכת משפטית באה ואומרת, אתה לא יכול לדבר. זה עובר, זה אפילו לא חוצפה, זה כבר עבר את גדר החוצפה.
אם מחר בגץ, וזה לא רחוק היום, זה לא איזו שאלה לא ריאלית, מחר בגץ מוציא חוק, פסק, שהוא מנוגד להלכה היהודית. הלכה אומרת אסור, בגץ אומר חייבים, או ההפך. מה תפקידו של רב בישראל, שהוא רב, שהוא גם פקיד ציבור, סליחה ככה להשוואה, אבל הנה, אני מדבר עם כבודו, הרב שמואל אליהו, רבה של העיר צפת, חבר מועצת הרבנות הראשית, לכאורה עובד מדינה, בגץ באב מחר ואומר, הרב, חייבים לאכול מאכל פלוני אלמוני, שיש להלכה בעיה איתו.
אני אומר להם, לכו לכל הרוחות. ככה, בעי לשנה. מה אתה אומר? זה נגד החוק.
אז אולי מלכתחילה, הכניסה של רבנים לתוך התפקיד הזה, שמחייב אותם להיות כאילו תחת סמכות המדינה, היא הבעייתית.
לא, אני אגיד לך, זה בדיוק הפוך, אנחנו עושים לעצמנו עבודה קלה. בית המשפט העליון לא יורד דבר כזה, נזוי, למה? כי הוא יודע שזו תהיה התגובה. לכן הוא לא דן למשל בשאל בבגץ שהוגש לפתחו לאסור ברית מילה. יש כמה הזויים שהגישו בבגץ כזה, ויכול להיות ששופטי בית המשפט
העליון... אבל הוא כן דיבר על חמץ בבתי חולים, ועוד עתירה בעניין הזה כבר תחמיר את זה גם לא רק לבתי חולים, אלא עוד מקומות.
כן, לכן אני אומר, מה שצריך לעשות זה פשוט... לגלות לבית המשפט שיש כוח, אם עכשיו בנושא הזה של האמירה של שוהם התייצבו 1,000 רבנים אחרי הרב יצחק יוסף, יגידו אין, אנחנו איתו, אנחנו חוזרים לכל מילה שהוא אומר.
הרב מכילה להשוואה, למה אני מהרהר? הרב אומר דברים נכונים לכאורה. אם בגץ יראה כוח, יראה מיליון איש פה אחד, איש כאיש אחד, אבל אני מביא דוגמה מראש הממשלה נתניהו, שלכאורה הוא טוען כל מערכת המשפט נגדו, בגץ, בתי משפט, היועץ המשפטי, פרקליט המדינה, כולם נגדו, ויש מאחוריו מיליון איש, והוא לא מפחד לומר את דעתו עליהם בכל מסיבת עיתונאים, והרשתות החברתיות סוערות, ומה לא עושים ליועץ המשפטי לממשלה, וכל אלה שהם תומכי נתניהו, וזה מזיז משהו? לא. מישהו ממצמץ? גם לא.
לא, בדי שכן. והעובדה שהוא ראש ממשלה ולא הוציא אותו למבצעות, זה בגלל שיש כוח ציבורי חזק מאחריו. ואני מאמין שהעובדה שהתיקים נגדו הוגשו, זה בגלל שלחצו על מנדלבליט בהפגנות מול הבית שלו, והוא נכנע. הוא בעצמו אומר, שמו לי יד על הגרון, ושמו לו הרבה ידיים על הגרון, וזה התוצאה. זה שיטת העבודה.
צריך לשחזר שוב את הפגנת המיליון ההיא, שטוב, עכשיו קורונה, זה בטח לא, אולי הפגנות כן, אני לא יודע.
מותר, מה קרה?
כן.
אנחנו רואים שזה עובד בכוחנות. זה לא עובד, זה עובד בכוחנות. שמים ידיים על הגרון, וזה חוקי, אם זה מותר לפרקליט המדינה, זה מותר גם לי ולך.
כן. רק שלא יצטטו את המשפט הזה של הרב מחר בתקשורת, ויגידו, זה עובד בכוחניות, אז אנחנו מחדדים ואומרים, כוח של ציבור, לא חלילה כוח לא חוקי.
ברור שכוח חוקי.
כן, כן.
אם זה מותר לפקליט, זה מותר גם לי.
כן, אני רוצה לשאול את הרב על עוד עניין. אנחנו היום ראינו בדיון בכנסת לגבי כל מיני עמותות מיסיונריות שיצרו תקציבים מטעם המדינה וכולי. וכשאני ראיתי את זה, שאלתי את עצמי, עזוב את העמותות המיסיונריות שמטבילים יהודים לנצרות, זה כבר באמת כל ישראלי, גם חילוני הכי גדול, מבין שיש בזה בעיה. אבל בתוך מערכת החינוך היום עובדות עשרות עמותות של הקרן החדשה, עמותות שמאל, עמותות רפורמיות, מכניסים לילדים כל מה שהם רוצים בחוק, מתוקצב, בחסות המדינה. ואני שואל את עצמי, מה יותר מסוכן היום? המיסיונרים היו לפני 30 שנה באמת סכנה, אבל היום מה יותר מסוכן? אלה שמתייפיפים ונכנסים בדלת הראשית, או כל מיני מיסיונרים שעדיין מחפשים לקושש הדבלה לנצרות, זה כבר לא קיים כמעט.
אתה צודק, אני חושב שהדריסת רגל שנתנו לארגוני הקרן החדשה, גם במשטרה, גם בצבא, גם במערכת החינוך, היא הרסנית, היא לא חוקית, היא בדרך כלל במעקף לחוק, באיזה כליס פנבי, ואני חושב שאנחנו צריכים גם הנושא הזה להילחם. זאת אומרת, אם היום באים ומדברים חוקית, העובדה שאייזנקוט הכניס לצהל כל מיני ארגוני שמאל בלי מכרזים, היא לא חוקית. אם אנחנו נלחם בהם, וכמה ארגונים נלחמו בהם, אז הם הצליחו לנטרל את החצי מההשפעה שלהם. אבל זה, אנחנו צריכים להילחם בזה. להילחם לזה כמו שנלחמנו במיסיון. להילחם בארגונים האלה שיש להם אג'נדה אנטי-יהודית, אנטי-ציונית, אנטי-ישראלית, אנטי-צהל, אנטי-מדינת ישראל. חד וחלק, אחד מראשיהם אמר, לא אכפת לי שאתם יחלק מדינת ישראל. כך באי לישנה, אז אנחנו צריכים אותם. אם זאת האג'נדה שלהם, זאת הכיוון שלהם, מותר לנו לומר את זה מלא, צאו החוץ.
אחרי שבגץ קרא להעמיד את הרב, את כבודו, לדין משמעתי, אחרי כל מיני התבטאויות שונות, זה קרה אגב כבר?
לא קרה, ואתה שומע שאני לא...
אז אני שואל, הרב פה מוסיף למשמעה...
לא, אני רוצה לראות שיהיה ברור שברגע שרב לא יכול לומר את מה שהוא מאמין בו, הוא לא יכול לקיים כרב. אני רוצה להדגיש, זה המסורת שקיבלנו מרבותינו, שאמרו את הדברים הכי ברורים, לא בתקופות קלות כמו שאנחנו היום במדינת ישראל, אלא הרמב"ם כתב את ספריו עם הלכות מאוד ברורות, תחת שלטון מוסלמי, רבי יוסף קארו כתב את ספריו, אם איסור לא תכונן, שעליו מדברים, תחת שלטון מוסלמי, תחת שלטון של אנשים ש...
ששם זה הסכנת נפשות, לא בגץ.
בדיוק, הגמרא כתבה את הדברים של החכמים בגמרא, במשניות, כתבו את דבריהם תחת שלטון רומא, תחת שלטון פרס, דברים הכי ברורים, הכי נחרצים. ירמיהו, ישעיהו, אמרו את הדברים במציאות מאוד נחרצת, גם שזרקו את ירמיהו ל...
אז מה לשתוק. פשוט, מה, התקרבנו יותר מדי אל אחינו שמעבר לחומת, שאנחנו נותנים להם את הלחי השנייה כל פעם? איפה הבעיה?
אנחנו צריכים להיות יותר חזקים, לדבר יותר בנחרצות. אם לא ניתן את הלחי השנייה, גם לא תקבל סתירה בלחי הראשונה.
רבה של העיר צפת, הגאון הרב שמואל אליהו, תודה רבה לכבוד הרב.
שלום, שלום.
פרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. גם השנה כולנו מתחברים לאמא רחל.
אמא, תבקשי מאבא שיעצור את המגפה.
כל חי ביום שידורים מרגש ועוצמתי לרגל הילולת רחל אמנו עליה השלום. תוכניות מיוחדות, אולפן פתוח ממתחם הציון הקדוש, סיפורי חיזוק ואמונה ותפילת רבים. יחד נזעק ונבקש מאמא רחל שתעלה את תפילתנו לפני כיסא הכבוד. יום שידורים מיוחד החל מרביעי הקרוב בערב, רק כאן בכל חי.
מקבלים שיחת טלפון מהבנק ופוחדים לענות? שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. גם אתם מתחילים להרגיש את הסוף של הסגר, אבל מה קורה בחשבון הבנק שלכם? אתם מרגישים שאתם נחנקים מהמשכנתא, מההלוואות הנוספות, ואין לכם תשובות לבנק? עצרו עכשיו. זה הזמן להתקשר לכוכבית 5589 ותנו לנו להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי ולהתמודד עם הבנק שלכם, ואז לפחות דאגה אחת אסירו מלבכם. התקשרו עכשיו כוכבית 5589 אור משכנתאות.
שלוש עליכם ואחת עלינו. מבצע שלוש ועוד אחת מתנה על מגוון אריזות קפה אליט ושוקולית. אל תפספסו. ברשתות השיווק המשתתפות במבצע, כפוף לתנאי המבצע. קפה אליט.
דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575.
תתקדם. תתחדש. סידרנו לך נתיב מובייל, כל דגמי סמסונג 2020, ועכשיו מבצע מיוחד לרוכשים מכשיר חדש, חבילת גלישה 100 ג'יגה ושיחות חינם לשלושה חודשים. חייגו ל-074-717-17 074-717-17 בחשרות בית דין צדק בני ברק.
הנחה בארנונה זה כמו אוויר לנשימה לעסקים. אנחנו ממשיכים להיות קשובים למצוקת בעלי העסקים הקטנים והבינוניים. העסק שלכם נפגע פגיעה ניכרת? אתם זכאים להנחה של 95% בארנונה עד יוני 2021. הזכאות תיבחן אחת לחודשיים כפוף למענק מרשות המיסים. פרטים באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים או במוקד כוכבית 3569. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
לנופש בבית מלון צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. רגע לפני שהחורף מגיע, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
שמעתם על הטרגדיה של משפחת ולצ'יין? הרב פנחס ולצ'יין מירוחם נפטר והשאיר 7 יתומים רכים בביתו, מתוכם תינוקת בת 5 חודשים, וזאת אחר שחוו שכול בפטירת בנם לפני זמן מה. לעזרה למשפחה חייגו עכשיו 1-800-39-47-47 או באתר קופת העיר.
הילדים אהבו את עוגת השוקולד והבגדים עוד יותר?
הבגדים אכלו יחד איתכם? קולון 101, אבקת גביסה להסרת 101 קטמים ולחיתוי 99.9% מהחדקים. קולון.
הרגע הזה שהם מתעוררים בבוקר עם חיוך, את מחייכת לעצמך ויודעת שהחיתול שלהם לא דלף ונשאר יבש. Pampers Baby Dry, החיתול מספר אחת במחירות בעולם. עד פי שניים יובש יותר מהחיתול המתחרה המוביל.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
שלום לחבר הכנסת משה ארבל, משס.
שלום וברכה אבי, שלום למאזינים. גם בהזדמנות הזו אני משתתף בצערך.
כן.
על הסתלקותה של האם הצדקת.
שיהיה בשורות טובות, תודה רבה. כשאנחנו מדברים על סוגיית הראשון לציון והאמירה, אני לא יודע איך לומר, יוצאת הדופן והלא מקובלת של אורי שואם, שהוא שופט בדימוס, והוא ממליץ להדיח את מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף ממשרתו, כי הוא דיבר נגד רפורמים. עכשיו אני מנסה להבין האם באמת יש פה אמות מידה משפטיות, ואז בואו באמת נדון בחינה משפטית, או שמדובר באמות מידה פוליטיות.
אני קראתי בעיון רב את העמודים שאותם סרטט השופט שואם, השופט בדימוס, אבל לא לאחר שאני באופן אישי פניתי אליו בקובלנה, כנגד שופטת בבית משפט שלום, שפשוט הפרה את פסיקת בגץ בנושא אחר, בנושא של איזוק עצירים במרחב הציבורי, פשוט צפצפה על פסיקת בית המשפט העליון, ובמקרה הזה, לא רק שהוא דחה את אותה קובלנה שהגשתי כנגד אותה שופטת, אפילו לא הוא בעצמו טרח להיות חתום על המסמך הזה, ושלח עוזרת משפטית כדי לחתום. ואילו כאן, כאשר התנועה הרפורמית פוערת את פיה כנגד גדולי ישראל, ומתרעמת כנגד מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף על החובה שלו כרב בישראל להביע את דעת תורה בצורה ברורה, נעמד השופט שואם בעצמו, כותב שורה של עמודים שבינם לבין אמת משפטית, הדרך רחוקה מאוד מאוד, ופשוט במסמך פוליטי לחלוטין מחבק את התנועה הרפורמית, וקורא באופן יוצא דופן לוועדה לבחירת דיינים, לשקול את המשך כהונתו כדיין של הראשון לציון. מדובר במעשה נלוז, במעשה פסול, שמעיד באמת על לצערי הרב, על אג'נדה, על היותו באמת לוביסט.
אבל זהו, אז אני מנסה להבין איך הנימוק המשפטי מסתתר מאחורי הדעה הפוליטית ודעותיו האישיות של השופט בדימוס, כי בסוף צריך להניח את זה בתוך חוות דעת משפטית. יש חוק שאסור לדבר נגד רפורמי? מה? איפה הבעיה המשפטית עכשיו? בוא נתעלם רגע מדעותיו והשקפת עולמו.
הוא מנמק את זה כמובן בכללי האתיקה של דיינים ושל שופטים, שזה לא ראוי. הוא שוכח באופן מובהק רק לאחרונה פסק דין שניתן, שלא כולנו היינו מרוצים ממנו, אבל בעניינו של הרב הראשי של צפת, הרב שמואל אליהו, שבו השופט שטיין מבהיר באופן ברור את חובתו של רב בישראל להביע דעת תורה, להתבטא בנושאים ערכיים. הראשון לציון בנוסף להיותו דיין בבית הדין הרבני הגדול, הוא גם כן הרב הראשי לישראל, וכשהוא מוסר שיעור בכובעו כרב ראשי לישראל, הוא חייב לומר דעת תורה, חייב להביע את עמדת היהדות הנאמנה, ולא הוא הראשון. אני ציינתי גם בהודעת התגובה לדבריו של השופט שוהם, הרב הראשי לישראל הראשון, מאז הקמת המדינה, הרב הרצוג, התבטא כנגד ערכאות של גויים בצורה מאוד מאוד ברורה. האמירות האלה הן אמירות ערכיות לא מהיום, שמצופה מרב בישראל לבוא ולומר אותם בגאון ובעוז. תהליכי סתימת פיות הם תהליכים חמורים מאוד, הם תהליכים לא דמוקרטיים, ולצערי הרב התחושה היא שיש כאן מישהו שלקח בעצם את האג'נדה, ועטף אותה בצלופן יפה משפטי, ועושה שימוש בסמכות שניתנה לו כדי לסתום פיות, וזה חמור ביותר.
טוב, אולי לטובה יצא הדבר, כי יותר ויותר אנשים מסורתיים ואנשים שהיו ככה לגדר, מבינים בדיוק את הקו והרוח שנושבת מהמערכת המשפטית בכל דבר שריח יהדות נודף ממנו. זה לא כזה נורא.
בוא תראה רק בנוסף, עד כמה העמדה הפוליטית של אותם שופטים משפיעה, כאשר שופטי בית המשפט העליון מתכנסים לדון בהריסת בתי מחבלים, אז בהרכב של שופטים, שכאשר אחד מהם זה השופט מזוז ושופט ערבי נוסף, מחליטים לא להרוס את הבית של הרוצח שרצח את החייל עמית בן יגאל, ואילו רק אתמול בית המשפט העליון בהרכב שופטים אחר, מחליט באותו מקרה בדיוק להרוס את בית הרוצח שרצח את הרב שי אוחיון.
אמור לי מי ההרכב, אומר לך מה התוצאה, זה כבר אמירה ישנה וידועה, וזה נכון פעם אחר פעם. חבר הכנסת משה ארבל, תודה רבה לך.
יועצינו כבתחילה.
אמן. תודה. ערב טוב. אנחנו עכשיו עם שלדון שורר. שלום, ערב טוב, שלדון. אתה נציג המפלגה הדמוקרטית, כמובן בישראל, האמריקנית, מייצג את הדמוקרטים בישראל.
כן, כן.
אתה שומע אותי?
כן, אני שומע אותך.
מצוין. אתה מתוח או שמה?
לא מתוח, זה מאוד מרתק. זה מאוד מעניין אותי, אבל אני חושב שהסיכויים של ביידן מצליח הם טובים מאוד, אבל אי אפשר לרפות, צריכים תמיד להתמודד, ויכול להיות הרבה הפתעות בבחירה הזאת.
כן, הכל פתוח, ואתה יודע מה הסיוט הכי גדול שיהיה? שזה לא ייגמר ככה בצורה מוחלטת, ברורה, לפה, וזה ייגרר לבתי משפט, זה יהיה סיוט.
שמע, טראמפ הוא לא בן אדם. אני זוכר בשנת 2000, גור, אפילו שפלורידה היה בספק, הוא אמר, צריכים, האמריקאים חייבים לדעת את התוצאות, והוא כבר נכנע. אחרי שהיה איזה שינוי, פתאום עוד יותר קולות הגיע, אז הוא הפך את ההחרטה שלו. זאת אומרת אבל פה אני אגיד לך, יש כל כך התעניינות השנה בבחירות, הרבה אנשים אשר לא בחרו לפני כן, אני חושב, יצאו לו לבחור בשעה הזאת, כולם חושבים שזה חשוב.
בוא נדבר רגע על האינטרס הישראלי. טראמפ עשה כמה צעדים מאוד טובים לישראל, אני מדבר על איראן, העברת השגרירות לירושלים, הצהרה לירושלים כבירתה של ישראל, עוד כל מיני דברים שהדמוקרטים תמיד הפחידו אותנו הרבה שנים, שאם יעשו אותם, כל העולם הערבי יתקומם. ומה אנחנו רואים? הסכמי שלום, העולם הערבי שקט ורגוע, הפלסטינים כמעט לא רלוונטיים בכלל, ואני שואל, מה האינטרס הישראלי? אולי טראמפ...
כמה דברים שאני לא מקבל את הטענה שלך. קודם, לגבי השגרירות, אוקיי? זה לא רק דמוקרטים היו, חשדו בשנים הקודמות, אבל גם כן הרפובליקאים, בוש היה לו בוש הבן 8 שנים, והוא לא העביר את השגרירות. ועוד דבר, הם עשו את זה בגלל שבישראל, הראש הממשלה כאן, בכל הקדנציות, פחד להעביר את זה. אוקיי, זה דבר אחד. בית, אתה אומר שהוא עשה טוב באיראן, אחד מהדברים הכי גרועים שהוא עשה. עכשיו, אין ריסון על איראן לעשות מה שהם רוצים. אין ריסון. ומה זאת אומרת? אחד, אחרי שהוא יצא מהברית, לאמנה, כדי שאיראן לא תעבוד על זה 15 שנה, עכשיו איראן לא חייבת לעשות את זה. בית. עכשיו, האום, לפני שבועיים, הפסיק את הסנקציות. אמריקה הפסיק את המנהיגות בעולם, בגלל שהוא יצא מזה, אז כל העולם עכשיו באום לא חידשו את הסנקציות. אז עכשיו איראן חפשי לעשות מה שהם עושים, זה דבר שכל כך מסוכן לישראל. אז אני לא כל כך בטוח שכל הפעולות של טראמפ. וגימל, היום אנחנו שומעים שהוא רוצה למכור את ה-F-35 לכל המדינות שרוצים אותו, גם לסודן וגם לאמירים, וזה יהיה איום.
אתה יודע, ג'ו ביידן מדבר על הרבה מאוד דברים, בקושי שמענו אותו מדבר על ישראל והמזרח התיכון, זה מכוון?
אני לא. קודם כל, הבעיה בארצות הברית, הבעיות בארצות הברית הן בעיות פנימיות, לא עבודות חוץ. הם יש להם קורונה, וטראמפ לא מתפקד טוב בקורונה. זה פחד איפשהו, הוא בלא אחריות מה שהוא עושה שם בארצות הברית עם הקורונה. זה נורא ביום.
זה ברור, אבל עדיין מועמד לנשיאות, הנשיאות האמריקנית, ההתייחסות למזרח התיכון, עושים פה הסכמי שלום, יש פה הרבה מאוד דברים מעניינים אחרים.
אבל אין שם שינוי, הדמוקרטים כל השנים תומכים בישראל, המצע הדמוקרטי תומך בישראל, ביידן יש לו רקע עם ישראל שהולך עד גולדה מאיר, והוא חבר טוב, ועזר לישראל כל הפעם בסנאטים, זה לא.
טוב, בוא רק נזכור שלכל היהודי ובטח הישראלי, אין כמעט השפעה לתוצאות של הבחירות בארצות הברית, זה הכל רעשי רקע, קצת אווירה, אבל לא יותר מזה. יש מדינות גדולות.
סליחה, כן ולא. יש 200 אלף בוחרים אמריקאים בארץ.
כן, אבל... 200 אלף. אבל שלדון, זה טיפה בים, זה כלום.
מה? לא, אבל בפלורידה, 537 קולות שינו את פלורידה, ופלורידה, אם זה הולך לגור, הוא היה הנשיא.
אז אי אפשר לדעת, אתה אומר, לפעמים על חודו של קול יכול להפוך מדינה שלמה ולשנות את תוצאות הבחירות. שלדון שורר, נציג המפלגה הדמוקרטית האמריקנית בישראל, תודה רבה לך.
אני מודה לך.
ערב טוב, סיימנו שעה ראשונה של המהדורה המרכזית, תודה לעורכת הראשית אסתי פלד ולטכנאי אורי כהן. נשוב אחרי החדשות.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.